קובץ מצורף. אנחנו ממשיכים בסוגיה הגדולה שלנו, שבעצם זה הבירור הנפשי שהרב קוק עושה בספר אין היה למידת הגאווה, במשמעות הרחבה של מידת הגאווה, בהשלכות שיש לזה על כל הנושא של בניית תדמית עצמית והשלכות תרבותיות ואישיות. אנחנו בגדול נמצאים ברצף על גבי הפסקאות באין היה שבת חלק ב' לגבי הסוגיה יען כי גבו בנות ציון, ששם הרב קוק לוקח את הגמרא שמנתחת את החטאים של עם ישראל בסוף בימים, בסוף ימי בית ראשון, מה שמופיע בספר ישעיהו, שכל פסקה מתואר שלב נוסף בהידרדרות התרבותית, שיש כאן איזשהו שיקוף של ההידרדרות האישית של האדם שנשבע בעולם הזה של גאווה ותדמית עצמית. ובעצם סיימנו את עד עכשיו בשיעורים הקודמים את התיאור של החטא. ראינו שם תהליך שלם של הידרדרות, של אדם שרואה את עצמו במצב של שלמות, עם הזמן גם לא מוכן לא רק ללמוד מאחרים, אלא גם לא להתקדם בעצמו, עם הזמן מתמכר לגאווה ולמבטים החיצוניים, ואז הוא גם יוצר לעצמו אורח חיים שתובע מבטים חיצוניים, עד כדי כך שהוא מוכן לעשות דברים פרובוקטיבי ומשפילים, העיקר למשוך תשומת לב. ופעם שעברה ראינו גם שהדבר הזה מביא לעמדה נפשית של כעס ושל ניסיון להנמיך גם את האחרים, מתוך איזה פירוק כללי של האישיות, שאדם נמצא בחוסר סיפוק, חוסר שלמות, וזקוק כל הזמן למבטים חיצוניים כדי טיפה להרגיש טוב. אז עם הזמן גם הדרך לנסות, כמובן שוב, שזה לא מצליח, אבל הדמיון שלו לרפות את החסך הנפשי שלו, זה לגרום לכך שכולם מסביבו ירדו למטה. כן, מה שקרה שם הגמרא, שהיו מטילות ערס, כמו נחש כעוס, איזשהו עזק, בשביל להנמיך וליצור רדוקציה של הכל. עכשיו, מה שאנחנו עושים היום, בעזרת השם גם שבוע הבא, לפני שאנחנו, באמת ששבוע הבא זה חנוכה, אז זה לא ישו, בסדר? אז עוד שבועיים. מה שנעשה זה נפסיק שנייה ביען כי גבו בנות ציון בסוגיה שם, ולפניכם יש דפים ממקורות אחרים שבכתבי הרב קוק שעוסקים בדיוק בנקודות שדיברנו, רק מזוויות אחרות. אז בשיעורים הללו אנחנו קצת נרחיב את הדברים, ואז נחזור לעין היה, ששם יהיה את התהליך של התיקון, ששם הגמרא והרב קוק בעקבותיהם ממשיכים מה התקנה של עם ישראל, ומילה גם מה התקנה של כל אחד מאיתנו, איך להתרפא מהחטא הזה של גב. אז היום הוא שאמרנו, בוא נראה מקורות נוספים, יכול להיות שהשיעור יהיה קצר יותר, צריך אולי לעזור מוקדם, אבל מה שנספיק, לפחות את שני המקורות הללו. המקור הראשון לקוח מהספר מוסר אביך, תם בהערת סוגרן, הספר מוסר אביך, זה ספר שהרב קוק כתב, כפי שהוא כותב בהקדמה, כתב אותו לעצמו. זאת אומרת, הוא טוען הרב קוק שכל אדם זקוק לכתוב ספר מוסר לעצמו. כי כל אדם, אחרי שלומד את העקרונות הכלליים של עבודת המוסר, חייב להשליך את זה לעבודה האישית הסובייקטיבית שלו. לימוד מוסר, בניגוד או בייחוד לימוד מוסר לעומת שאר לימודי התורה, שהם יותר עקרוניים, כלליים, לימוד מוסר, בגלל שעניינו להשפיע על הנפש של האדם, הוא חייב להיות מותאם להתמודדות האישית של כל אחד ואחד. ולכן אומר הרב קוק, לא מספיק רק לדעת את העקרונות הכלליים, אלא גם אדם צריך לבנות עולם מוסרי אישי, התמודדות מוסרית אישית. והוא שלעצמו כתב ספר, אמנם הספר הזה כמובן מודפס וכולנו לומדים ממנו, כי הרב קוק זה הנפש שלו, היא נפש שיכולה ללמד את כולנו, אבל יש פה איזושהי הבנה שעבודת המוסר חייבת בסופו של דבר הורדה לרמה האישית. בסדר? אי אפשר להישאר בדוגמאות עקרוניות או עקרונות כללים, צריך כל אדם לקחת את הדברים ולבדוק איפה הוא מתמודד איתם. אז בספר מוסר אביך, פרק ג', כותב הרב כך, בירורי מידות הנפש, שוב מי שמסתכל במחשב אמור להיות קובץ מצורף, שורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח לו, ועל כן הוא מושרש מאוד בכל נפש, ועל יסודו בנוי הבניין של הנהגת הנפשות את עצמם. שימו לב, אומר הרב, על מנת שאדם יגיע לעבודה מוסרית אישית, על מנת שאדם יוכל לבנות את הבניין האישיותי שלו, צריך שאהבת החיים, שורש אהבת החיים הטובים, הוא שורש השלמות והפתח לו. אם נתרגם את זה שפה מודרנית, אדם בשביל להיות עובד השם צריך להרגיש טוב. אדם צריך להיכנס למסלול חיים שהוא מרגיש בו טוב. אדם לא יכול לחיות כל החיים באיזה מתח וכפייה אינסופי. כמובן שכל הזמן מדברים על זה, ששלבים מסוימים בחיינו, בוודאי בתחילת הדרך, אבל יש זווית מסוימת שזה גם ממשיך לאורך כל החיים, אדם נמצא בסוג של כפייה וסוג של מלחמה בכוחות שלו, בוודאי אנחנו לא נמצאים בימות המשיח, ששתי כליותינו מלמדות אותנו תורה ואנחנו זורמים עם דבר השם כמו בימי גן עדן מקדם. זה עוד לא המצב. אנחנו נמצאים היום בהרבה שלבים בחיינו שאנחנו צריכים להילחם בנטיות שלנו. אבל זה צריך להגיע באיזשהו מקום לרמה נקודתית. זאת אומרת, אדם בתור אורח חיים בסיסי שהוא מרגיש בו טוב וסיפוק ויצירה, יש לו גם נקודות מסוימות שהוא נלחם. אדם לא יכול עכשיו מהבוקר עד הערב להיות במלחמה בעצמו. וזה אומר שחלק מהותי בעבודת השם זה למצוא מסלול שטוב לאדם. זה אומר למצוא עבודה למשל שאדם מרגיש בסיפוק. אתה לא יכול לקום כל בוקר כמו איזה קדוש מעונה ואני לא אוהב את העבודה שלי, לא מצליח ולא זה, אבל עם ישראל זקוק לזה. לא מחפשים קדושים מעונים. יש ועם מצבים, לא יודע, מלחמת השחרור, חייבים חיילים, אדם לא מתאים להיות חייל, לא משנה, עם ישראל זקוק עכשיו, כן, כמו הביטוי הזה של טרומפלדור, כן, איך זה הולך שם, אם עם ישראל צריך גלגל, אני גלגל, משהו בסגנון. בסדר, יש מצבים כאלה, באמת, אבל במציאות היום, שברוך השם, לכל תחום בעם ישראל יש אנשים שממלאים אותו, אדם לא עכשיו, אף אחד לא ביקש ממנו למסור את הנפש על דברים שלא צריך למסור את הנפש. כנ"ל אגב, גם בתחום חינוך, לפעמים במוסדות, ישיבות או מדרשות או כולי. אז אדם אומר, חינוך זה הדבר הכי חשוב בעם ישראל. אז אני חייב להיות עכשיו מחנך רב וכולי. שלא מתאים לזה, אז על זה נאמר, מי זאת ביקש מאתכם רמוס חצריי? אף אחד לא ביקש ממך עכשיו להיכנס עכשיו למסלול שאתה לא טוב בו, ותרגיש בו תסכול, ולא תוכל להתפרנס ממנו, כי עם ישראל, עם ישראל זקוק למחנכים טובים, ומחנך טוב זה האדם שאוהב את המקצוע. וזה עניין של אופי, בפנזן של אופי, של כישרון, של נטייה. לא כולם מתאימים לזה, לא כולם צריכים להיות להתאים לזה. אתה יכול ללכת במקום זה, ואתה יש לך כישרון טכני, ותהיה, לא יודע, טכנאי מחשבים, מעולה, שמח, וירא שמיים, מלא תורה, תעזור לעם ישראל יותר מאשר מחנך בינוני מינוס. אתה צריך לזכור את זה. וכנ"ל זה גם בתחום של זוגיות. לא מתחתנים מתוך, עוד פעם, איזה שליחות. בסדר, אף אחד לא. הולך להתחתן כמשימה. אני עכשיו מתחתן, וכל בוקר אני קם ומתגבר על עצמי לשם יחוד קודש הבריחו ושכינתי. ממש לא. חל, הדבר הבסיסי, ואני אומר פה את זה לרווקים ולרווקות, בעיקר רווקות, שנמצאות כאן, שצריך להרגיש טוב בזוגיות. אדם, הדבר הבסיסי ביותר בזה, כמובן חוץ משיש גבולות גזרה של עולם משותף, יראת שמיים והרצון להקים בית, תורני וכו', אבל צריך שיהיה מה שנקרא אהבה פשוטה. זה מה שאתה, שהאדם בלי להתאמץ מרגיש קשר. אני אומר, כל הדברים האלה הם לא רק יצור פסיכולוגיות. אומר הרב, שורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח לא. כי אנחנו לא נוהגים להשתמש בביטויים כאלה, אבל הרב קוק משתמש. לאהוב חיים טובים, לא חיים טובים במשמעות שהיום אומרים חיים טובים, כן? זאת אומרת, חיים של נהנתנות ו... אני אוהב את החיים הטובים, הנה, אז הרב הוא גם אומר שזה קדושה וזה, לא זה הכוונה. שורש שאהבת החיים הטובים, חיים, עוד פעם, שהאדם חש איתם שמחה והזדהות בסיסית. ככה אדם אמור לעבוד, מה שנקרא, במיינסטרים, בזרם המרכזי של חייו. בתוך זה, כל החיים, כמובן, מלא התמודדות, וגם שאדם, גם בני זוג שהתחתו מתוך אהבה נפלאה, יש להם בוודאי עכשיו את הרגעים של הקושי, וצריכים להתגבר, וגם אדם שבחר איזה מקצוע והוא מאוד שמח בו, יש לו את הרגעים שהוא צריך להתאמץ. אגב, גם לימוד תורה, אין אדם לומד תורה, אלא במקום של ליבו חפץ, בישיבה, או גם אין מקום עכשיו לבוא, ואני נשאר פה למרות שאני לא מתאים, כי זה לא נכון, זה לא נכון וזה לא אמיתי. אומר הרב, שורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות. כל האנשים שהגיעו לשלמות בחייהם, זה היה תנאי בסיסי בחיים שלהם, שהם בחרו מסלול והיה להם את האומץ ואת הגבורה ללכת למקומות שהם ירגישו שם חיבור טבעי שמביא להם שלמות. ועל כן הוא מושרש מאוד בכל נפש, ועל יסודו בנוי הבניין של הנהגת הנפשות את עצמם. שימו לב לביטוי של הרב. בגלל שזה התנאי לשלמות, הקדוש הוא ברא את זה באופן מושרש בכל נפש. אדם לא יכול אחרת. עוד פעם, אדם יכול לחנוק את עצמו, יחנוק, 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 יהיה לזה מחיר בסוף. או אצלו, או לא יודע, בשלבים יותר מאוחרים בחייו או אצל חיי ילדיו. יש לו טבע בנפש שהאדם צריך להרגיש נוח וטוב. אני מדגיש, נוח וטוב במשמעות העמוקה של הביטוי נוח וטוב. לא הכוונה היא עצלנות וניוון, חוסר עבודה, היא התחושה הבסיסית. אדם קם בבוקר עם חיוך על הפנים. הוא לא עכשיו יוצא בבוקר למלחמה. לפעמים החיים, הקדוש ברוך הוא, מוביל את האדם למצב כזה. אין מה לעשות, הוא רצה, המקצוע או התחום שהוא רצה להתפתח בו לא קרה, והוא בסוף מצא את עצמו עכשיו בתור, אני יודע, מנקר רחובות, למרות שהוא מרגיש לא מרגיש מתאים וכו' וכו', והוא גיבור, ובכל זאת מנת להביא פרנסה למשפחתו, הוא הולך ועושה את זה. בוודאי, זה מצווה גדולה, אבל זה לא האידיאל. האידיאל הוא שאדם קם בבוקר והוא מרגיש שמחה, הנה אני הולך עכשיו ליצור משהו שאני אוהב, אבל ברמה סבירה. ועל יסודו, על היסוד הזה, בנוי הבניין של הנהגת הנפשות את עצמם. כי כל הכיוון שהרב יוביל בפסקה הזו, שזה קשור לכל מה שלמדנו בדברים הקודמים, שהדרך של האדם להגיע לשלמות זה להיות שלם עם עצמו. להיות בשלווה. אדם לא יכול להגיע לשלמות עם עצמו שהוא כל הזמן נמצא בתסיסה ומלחמה ובאיום ובפחד ובתחושות ניכור מעצמו ומהסביבה שלו. אמנם, איך יהיה ציורו של המעולה והחשוב בחיים שאליו תערוג הנפש? או, עכשיו שאלת השאלה, איך אדם מוצא באמת את המקום של השלמות של החיים הטובים שלו? אומר הרב, כלל גדול הוא, כי כל דבר טוב ונכבד וחשוב כשהוא במקומו הנכון, הוא מושג במדרגתו לעצמו, נמצא בציורו במצב המנוחה השלמה ושלווה ואשקט, ונחת רוח נעימה עוברת ומרחפת וממלא את כל חלל החי המשיגו. אחד הסימפטומים המובהקים לזה שהאדם מוצא את מקומו, שהוא מרגיש שם שלווה והשקט. זה קשור למה שדיברנו בשיעור שעבר. כשאדם לא נמצא במקומו המתאים, הוא מלא כעסים, הוא מלא תסיסה, הוא מלא באגרסיות שבאות לידי ביטוי באופן אלים כלפי חוץ. המצב שאדם אחד, כמובן זה לא המדד היחיד, וגם שאומרים שלווה ושקט, זה משפט מתה. אדם יכול שוב להיכנס לזה מסלול של ניוון אישיותי ולהרגיש עם זה שלב, והוא אומר זה בסדר. כמובן שהדברים הם מתוך בקרה שכלית, תורנית וכו'. אבל המדד הוא שאדם מרגיש שקט. וככל שהאדם הוא יותר מלא בתחושה הזו, הוא גם פחות זקוק לרעש החיצוני. הוא עם עצמו, עצמו ועם ריבונו של עולם. הוא לא זקוק מסביב לכל החברה שתיתן לו כל הזמן ניתותים, האם הוא בסדר, הוא לא בסדר, הוא מצא את מקומו, עומד על מקומו. אומר הרב, אבל המשקיף מרחוק על הלבוש של הכבוד ההוא ועניינו, משיג עניין רעש ועדר מנוחה עם תכונת המעלה והנועם. כבוד זה ביטוי לכך שאדם רוצה כבוד, שהוא לא מצא עדיין את מקומו. הוא זקוק לרעש חיצוני שישקיט את חוסר השקט הפנימי. אדם ששלם הוא לא זקוק לכבוד. כבוד, אם ננתח שנייה את הדבר הזה, מה זה כבוד? כבוד זה תחושה, שימו לב, שהיא בעצם נוגעת בעולם הרוחני. כבוד זה תאווה שהיא יותר מעודנת ויותר אצילית מתאוות רגילות. ילד קטן למשל, אין לו תחושת כבוד. ילד קטן מוכן להשפיל את עצמו בשביל לקבל סוכריה. בדרך כלל. כן, יש ילדים שכבר בגיל צעיר הם התבגרו בתר אמת והם לא מוכנים. יש גם פור, יש גם מבוגרים שמוכנים להשפיל את עצמם ולקבל סוכריה, נכון? כוכבי ריאליטי, אתה רואה את זה? אנשים שמוכנים להשפיל את עצמם בשביל דברים מגוחכים. אבל כי למה? כי ילד הוא פועל אך ורק מהצרכים הגשמיים שלו. הכבוד זה כבר משהו שייך למודעות עצמית. שייך למודעות עצמית. ככל שאדם הוא בוגר יותר, ככה גם תחושת הכבוד יותר נצרכת אצלו. זה גם לפעמים מסביר תופעה שלפעמים רואים, לפעמים עומדים עמומים לפני אנשים. אנחנו רואים אנשים באמת גדולי מעלה בכל התחומים, אפילו לפעמים בתחום התורני. אנשים שהגיעו, ברוך השם, להישגים, ואתה רואה שעל הכבוד זה מערער אותם. מערר אותם. אתה לא מבין, כאילו, מה נסגר איתך? כן, כי כבוד זה משהו שלפעמים הוא דווקא מגיע למישהו בגיר מבחינה רוחנית. לכן אומר הרב, הכבוד, מה הכבוד נותן לאדם? כבוד נותן לאדם את תחושת הקיום. כאשר אין לאדם את תחושת הקיום מצד עצמו, הוא זקוק לרעש חיצוני שייתן לו את התחושה הזו. הנלבב, כן, הנלבב הכוונה היא אדם בעל לב, זאת אומרת אדם חכם. הנלבב כשהוא מבחין שאין טובה גמורה עם השלווה והשקט וריבוי השפע במנוחה שלמה, הולך ולהשיג חיים כאלה ולא ימצאם כי עם הידיעה האמיתית והעבודה השלמה עם תיקון כל המידות כולם בתכלית הטוב והקדושה. אתה מחפש שלווה נפשית, אומר הרב, אתה חייב להפנות את הכיוון שלך פנימה, לא כלפי חוץ. בחוץ אתה לעולם לא תשיג את זה. חוץ זה התאווה, הקינה והכבוד מוצאים את האדם אל העולם, תמיד יהיה עוד ועוד ועוד ועוד, ולעולם אתה לא תגיע למה שאתה חולם להגיע. קרוב אליך הדבר בפיך ולבך לעשות. לך תתמקד פנימה. השחל מקבל את ציור המעלה וכוסף לה כמו שהוא מצטייר בלבבו, בציור רעש והרגשה תחופה, ובולטת הרבה בחושיות גסה, בחושניות גסה, ולא ימצא אותה כי אם בהתגלות ליבו, בהשבעת הכוח הדמיוני וזנות הלב, ורב כוסף למרחבי ארמונות וממשלה רחבה על כל זולתו. ככל אמרנו שאדם הוא נבוב יותר מבחינה פנימית, הוא זרקוק יותר לדברים חיצוניים שיתנו לו את התחושה הזו. אז אומר הרב, בהתחלה זה מגיע ברמות הנמוכות. אמנם הנעת אכילה ושתייה ויתר תענוגי החושים הם רק מורגשים לשעתם ברעש והרגש גס, שלזה תתווה הנפש הפחותה. אבל בטן רשעים תחסר, כי אינו יכול למלות נפשו תמיד עמהם, על כן ביותר יתגבר בו החפץ אל הרגשות הרוח שהן מתמידות יותר, ומהם הרגשת השחרות שמרגיש העדר המנוחה והסקי המחשבה בבלבול הדמיון לפועל רעש, ואז יחשב אל השחל עניין חיים חזקים. מילים פשוטות אתה אומר. אמרנו, אדם שאין לו את השלווה הפנימית, את מקומו, את התחושה הטובה בחיים, הוא מחפש סיפוקים גירויים חיצוניים. אדם קטן, הוא לוקח את הגירויים של התאווה, אכילה ושתייה. זה הגירויים שנותנים סיפוק מהיר, חריף, מיידי, אבל קצר טווח. בסדר? כבוד הוא משהו עמוק יותר. כבוד זה משהו שנותן לאדם תחושת חשיבות שיכולה להימשך להרבה זמן. והאדם יכול גם ללכת ולטפח את הכבוד הזה בדמיון. אוכל, שתייה או תאוות גופניות, ברגע שהן קורות, אדם צולל אליהם, לפעמים אדם מאבד את כל עולמו, כן, נכנס לאיזה שחרון בתאווה הספציפית שהוא מצוי בה, אבל מהר מאוד. זה נעלם, תוך כמה דקות, כמה שעות במקרה הפחות מצוי. כבוד זה משהו שאדם יכול להמשיך ולדמיין. נמצא כל הזמן בדמיות. הוא בנה לעצמו עולם שממשיך איתו כביכול. יש כאלה אנשים, זה כבר מגיע לרמות של מחלה מאובחנת, שהם חיים בסוג של פיצול אישיות, בנו לעצמם עולם שלם. גם זה בדרך כלל אנשים שלהם תסכול אדיר בנפש, והנפש שלהם, על מנת להחזיק מעמד בעולם היום שהם מצויים בו, בנו לעצמם עולם שבו הם מכובדים, והם המלכים, וכולם מסתכלים עליהם, ומכבדים אותם, ומשתחווים וכו' וכו'. אבל גם שזה לא מופיע בצורה קיצונית כזו, זה שאדם מדמיין דמיונות של גאווה, זה דבר אסור. חזר כמו מבעלי שפה המוסר, מה שנקרא שליטה במחשבות הזרות. שליטה במחשבות הזרות זה לא רק בתחום של צניעות. זה לא פחות בתחום של גאווה. אסור לאדם לדמיין דמיונות של גאווה, לעצור את זה. כמו בדיוק בנושא של צניעות, אדם עוצר את ה... חייב לעצור את זה בשנייה הראשונה לפני שזה הולך ומתרחב. אם אתה לא עוצר את זה, זה רק הולך וממכר אותך יותר. כן, עבר קטן יש באדם, מריבו שבע, מסביע רעב. בנושא גאווה זה אפילו יותר, אפילו יותר. זה אסור, אני לא יכול להגיד לכם שזה... למרות שלא יודע, אירועי עבירה קשים מעבירה, זה... לא יודע איך למצק את זה בדיוק עכשיו לגדר הלכתי, אבל מבחינה מוסרית, ברור שזה הורס את הנפש. אדם... הדמיון הזה שאני במרכז והנה מסתכלים עליי והנה אני עונה את התשובה הנכונה או הנה אני אפילו זה לפעמים דמיונות להישגים טובים. אדם צריך להתמקד בהישג, לא בכבוד החיצוני שהוא יקבל. אדם לומד עכשיו מסלול מתיש מבחינה אקדמית, מה שמרזיק אותו זה בסוף התואר שהוא יקבל. זה לגיטימי, כמו חיילים במסלול מכירים את זה, מה שמרזיק אותם בסוף זה הקונטה והסיכה שמקבלים בסוף מסלול. על זה גם מדברים, הסיכה. אבל גם פה, איפה אדם מתמקד? האם אדם מתמקד באקט החיצוני, בטקס החיצוני שזורקים את הקובעים המצחיקים האלה כלפי מעלה, או בקדע הזה שהמפקד שם לו את הסיכה ומכניס את האגרוף שם בפנים, כמו שמקובל ביחידות מסוימות בצבא שמתחילות בג' ממשיכות ו' למד נון וי' בסוף, יחידות מסוימות, או שאדם מתמקד עיקר בתוכן, זאת אומרת, הוא רוצה את ההישג, נכון? ההישג נותן כוח, אבל הוא מתמקד במשמעות שיהיה לו מההישג הזה. כן, אני אקבל תואר, ובכלל התואר הזה אני אעשה עבודה, ואני אוכל לממש את הכישרון שלי, או את ה... וכנל, אני אהיה לוחם, אז הנה, זה דבר חיובי, דבר נכון. או שוב, ההתמקרות היא למימד החיצוני, זה בכל תחום. שמדמיינים חתונה. כאן נמצא את החתונה, מדמיין חתונה. מה הוא מדמיין בחתונה? האם הוא עשו כל הזמן, מה הסמלה שתהיה בחתונה? איך אני, כמה חברים יהיו? לפעמים זה אפילו מטה, זה נראה כזה משהו, הנה, עכשיו רוקדים סביבי, ו... שעשו שערים עם ה... איך קוראים לזה? עם ה... מה... נו, השורות האלה, הולכות ונכנסות, וזה, והנה הרב עומד, והנה ברכות, והנה אני נותן ברכות עכשיו לכל הרבנים שלי. הנה, הרב הזה ידבר, והרב הזה, והרב הזה, זה נותן האדם, המון, והצלם וכו'. ואז זה משליך אחרי זה על הנפש, כי כשאדם חי בצורה הזו, שמה שמרזיק אותו זה הדמיונות החיצוניים האלה, שמגיע רגע, בזה הוא מתמקד. ביום החתונה, במקום להיות עסוק עכשיו בלימוד, מה המשמעות הפנימית של החתונה, ללמוד מה המשמעות של הברכות, ומה כל שלב בטקס החופה אומר, הוא עסוק בזה. הוא עסוק עכשיו בתזמורת, ואיך היו הבגדים, ואיך היו הנעליים, ואיך היה הצלם, וכו' וכו'. כל זה מתעסקים סביב הדבר הזה. זה דבר היום ונורא. אנשים מפספסים את הרגע הכי חשוב בחייהם, הרגע הכי חשוב בחייהם, שהם אומרים לבנות, כן, יש מופיע ב... בראשונים, מקובלים, מופיעים, שברגע הזה של החתונה, כל הנשמות של האבות והאימהות של האדם יורדים ביום חתונה, עומדים שם בחופה. שם בחופה. והאדם עסוק במקום זה בלעמוד מול הצלם עם, ה... עם הפוזות ו... ומול החוץ, אוי, נשפך היין, ועכשיו הלך כל החתונה. זה משהו שהולך, וזה בכל תחום. אתכם תחום נוסף למשל, בית. אדם רוצה לבנות בית. זה חלום כזה, נכון? לבנות את בית החלומות. הנה אנחנו עכשיו, המשפחה, סוף סוף נשב. גם במה אדם משקיע? האם כל הזמן הדמיונות זה כמו שהוא ראה בסרטים, שיושבים מול אח בוערת? יש כזה, נכון? עם המקטרת. מה זה אח בוערת? איפה יש במדינת ישראל? מה צריך אח בוערת? מה, אתה תלך החוצה, תחטוף עצים? מה נסגר איתך? זה, כן, כי ככה, נכון? ככה בסרטים הקדושים, ככה זה נמצא. יושבים עם אח בוערת כזה מזיק, ובחוץ יש פתיתי שלג, סטייל קריסמס, חג המולד שם בזה, והילדים משחקים עם חטלטול קטן ליד האח, עם כדור פרווה וצמר. אז בן אדם, הוא באמת ככה משקיעים, באמת, עכשיו, תראו, בית צריך להיות אסתטי, אבל אני מכרתי כמה זוגות שבנו בית, אמר לי באמת מישהו חכם, אמר לי, לפני שזוג הולך לבנות בית, לא לקנות, אם יש הבדל בין לקנות לבין לבנות, שאתה הולך לבנות מה שנקרא בני ביתך, אומר זוג לפני שהוא בונה בית צריך יועץ נישואין צמוד. זה ים שאין לו סוף המבצע הזה, אתה נכנס, ושוב, אם אדם עשו כל הזמן, אני מנסה לעשות פה איזה לינקג', איזה הקשר בין הצד של הדמיונות של הגאווה לבין ההתמכרות של האדם על החיצוניות. הגאווה היא מדברת כל הזמן על הצד החיצוני. מלא אדם מתרגל לחשוב במושגים חיצוניים. הבית שאמור להיות כל כך עכשיו עניינו לבנות את הפנימיות של הבית, את האינטימיות, את המשפחתיות, כל משאבי הנפש הם עכשיו עסוקים עכשיו באיך זה ייראה. לפעמים איך זה ייראה כלפי אחרים, לפעמים איך זה ייראה כלפי עצמי. כי אני כבר בניתי לעצמי תדמית שככה צריך לראות בית באופן חיצוני, וככה הוא צריך להיות. אנשים משקיעים בזה, קרתי מקרים פשוט טרגיים, אנשים השקיעו שנים בבניית בית חיצוני. קרתי זוג, 8 שנים בנה בית, 8 שנים. 8 שנים, כל רגע פנוי, התעסקו רק בזה שהקרמיקה תהיה ארמנית והשי שיהיה איטלקי ויהיה בדיוק בגוון הכחלחל של צבעי הים שהם מתאימים לצבע העיניים של הבת השלישית. אחרי 8 שנים שהבית היה בנוי, היו צריכים לעבור דירה בגלל איזו עבודה וזה, מכרו את הבית. זה פשוט טרגדיה, טרגדיה הסיפור הזה. זה קורה, וגם מי שגר בסוף בבית, מה אתה גר בבית אחרי שבוע אתה מתרגל? אז כמובן שצריך שבית יהיה אסתטי, צריך להשקיע קצת מחשבה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת איפה האנרגיה של האדם מושקעת? זה השאלה. איפה האנרגיה? האם הוא חי כל הזמן בדמיונות של תמונות? הנה, הדמיון עובד בתמונה. או שהוא חי בשכל, בשכל לא רק במשמעות האינטלקטואל, כמובן בעולם הערכי, בעולם הרוחני. והאנרגיה הנפשית הזו מחולקת בעתם. זה בכל תחום, בכל תחום. כי כאשר אדם מתמכר לחיצוניות, איזה סוף, הנה שמזכרנו פה דוגמה עם בית. הנושא הזה של למלא את הבית בכלי כסף וכלי זהב. זה מגוחך, זה מגוחך. נכנסתי פעם לאיזה בית, צריך של אפילו תלמיד חכם, הראה לי ויטרינה. הוא אומר לי, יש פה 300,000 שקל בויטרינה הזו. אך הוא אומר, כלי כסף. אמרתי, יש לה 300,000 שקל, תן לעניים, מה אתה עושה עם זה? מה זה כלי כסף? קח מתכת, תעשה ספרי של כסף, ותגיד שזה כסף אמיתי. לא, זה צריך להיות כסף אמיתי. למה זה צריך להיות כסף אמיתי? מי יודע את זה בכלל? לא, אומר לי, זה חלודה. אחרי תהיה חלודה. בסדר. אני אביא לך עוזרת, תעשה פעם בשבוע, תנקה, זה יהיה לך כסף אמיתי. וגם, אני שואל פה את האגף הנשי, אני לא צריכתי להבין. הקטע של יעלומים אמיתיים. מי חוץ ממכם יודע אם זה אמיתי או לא? באמת. אני זה מבין, זה כמו חתיכת זכוכית. תגידו שזה יעלום אמיתי. אף אחד לא, מישהו בודק עושה עם איזה... עם איזה זה. שאם משקיעים בזה את כל ה... כל זמנם, משאביהם וכספם. וזה קשור לעולם הזה. אדם בנה לעצמו עולם של תדמית חיצונית. איך הדברים נראים, איך הם נראים, כל הזמן. וכאשר הוא נכנס לזה ושוקע בזה, הדברים הכי מהותיים של החיים הולכים ונשכחים. זה הרעיון אומר. אין לכם שאלות? זה בסדר עם היעלומים, אתם כולכם, זהו, תמר, תדבר. אני חושב,
זה
חושב,
למשל, שהאישה היא כמו מרגלית, וגם בבית המקדש הוא מלא ב...
נכון, בית המקדש, העיקר בבית המקדש, אם תלמד שם במלבים, שם בפרשיות שמות, הלב המשכן. להסביר לך שהרעיון שזה יהיה זהב וכסף, לכל יש משמעות פנימית ערכית. זה לא מהצד, המתכת של הזה. באמת זה נכון, גם שלומדים על בית המקדש, תראו, היום ברוך השם, הרבה מתעסקים מכון המקדש וזה. צריך גם, הצורה החיצונית של בית המקדש באה לעורר את האדם להעמיק במשמעות הפנימית של כלי המשכן. לא רק להתרשם מהאסתטיקה החיצונית. מה? צריך ללמוד שם. במלבים יש עוד דברים שמלמדים שם. מה המשמעות? למה המנורה היא דווקא מזהב? ולמה דווקא הפיתוחים הם כאלה? זה הדבר המרכזי. לפעמים יש מצב כזה שזה מתאחד. זה בצלאל. אומרים חזל, בצל אל היית. זאת אומרת, זה מישהו שנמצא בין העולמות ומסוגל לקחת את הרעיונות הפנימיים ולמצק אותם לתוך מתכת ואומנות בעולם הזה. אז שיפעים שהתכשיט, כמו רבי עקיבא ורחל, ירושלים של זהב, זאת אומרת שהתכשיט הוא מבטא איזה עולם פנימי ערכי, אז זה נפלא. אבל אם זה רק הצד החיצוני, בלי העולם הפנימי, אז זה חסר משמעות. או לפחות עם משמעות קטנה, ודאי לא להקדיש לזה עכשיו את כל האנרגיה הנפשית. אבל זה בא בהכרח. זאת אומרת, כי האדם מתחיל שהוא לא מרגיש טוב אם זה לא קורה. הוא לא מרגיש טוב אם הבית לא נראה כמו שהוא דמיין במשך שנים. האדם יושב שנים, מדמיין ככה צריך לראות הבית. ועכשיו, זה מטרה שמכווינים את החיים ולהעובים, ובגיל 35, הנה, הגעת למנוחה והנחלה, הבית נראה ככה. ואז מה? ואז מה? מי יחזיר לך את כל אלפי שעות עבודה וזמן על הדברים חסרי המשמעות עליו? בעיה קשה, בעיה קשה, שאפשר לשקוע בזה כל החיים. הייתם פעם נהגים ישראלים עם הרכב שלהם? כלום פעם, ואנחנו מנקים אותם, מה זה כמו, יש כאלה, שזה גם סוג של התמכרות, מנקים את הרכב באהבה, לאט לאט, גם, נצייר איתך, זה רכב, תיאר אותו פעם בחצי שנה, לך לאיזה, איך אומר לזה, נו, שטיפה, אוטומט של M60, שקט, כמו סיפור, מה אתה יושב לי כל שבת בבוקר ושוטף שם עם דלי וכזה, מצחצח את הזה, אוקיי, הרכב צריך לראות מבריק, לפעמים שהרבה פעמים זה קורה דבר כזה שאתה רואה לפעמים דווקא בתים שהם מאוד דלים מבחוץ, אתה רואה שלאנשים אין כסף, דווקא חונה שם בכניסה לבית איזה רכב של ארסים, איזה ג'יפ 4x4 BMW כזה עם נצנצים וזה, את מכירה את זה מה? לא, זה קשור לזה, זה אנשים שצריכים פיצוי, פיצוי לזה, כי כל החיים הם, כל החיים הם כאילו דפוקים, אז הנה, אז אני ברכב שנותן אשליה של כוח ושל עושר ושל עוצמה. זה מצבים קשים שאנשים יצויים בהם, מבזבזים. זה יכול להיות בשמחות גם. יש כזה קטע, אנשים בשמחות. מבזבזים כסף על אוכל, עושים אירועים מטורפים. גם כביכול בהצטלה שזה לשם קדושה. שבת למשל. שבת שברור, נכון שכתוב להרבות, להרבות קצת בתענוגים וכולי. יש לבו אליי ואני פורע, אבל גם פה, זה לא הכוונה שהאדם עכשיו שאין לו כסף הוא... אמנם יש בסיפור על יוסף מוקיר שבת, כשאתם מספרים לילדים שמסר את עצמו, אבל לא, זה לא הדרכה מעשית, זה ביטוי עקרוני ורוחני, שאדם צריך באמת לפאר את השבת. אבל לא מצב כזה, שאדם עכשיו, עוד פעם, סעודת שבת הופך להיות איזה סוג של רעפתנות חיצונית, מזמינים איזה 100 אורחים, כסף נשפח שם כמו מים, האישה עובדת מהבוקר עד הערב בשביל, ומתמוטטת על הרגליים, כי צריך שיהיה פה שמחה בשפע, בשפע. מה בשפע? למה צריך 20 סלטים? אי אפשר 3? מה בשפע? אז לפעמים זה מגיע באמת מאיזה רצון הזה, אבל גם פה הגבולות הם מאוד דקים בין משהו שהוא אמיתי ופנימי, ובין, אני אומר, לפעמים זה בהחלט דבר שהוא מגיע מלב טוב, מה שנקרא. אבל לפעמים זה עובר כבר את הגבול שעניינו התעדרות חיצונית ואיזה מעמד חברתי במקום שזה מקובל, וזה כבר דבר שהוא מאבד את המשמעות שלו. בסדר? אז בואו נמשיך. לכן אומר הרב, כאשר אדם נמצא ברצון, כל הדברים האלה הם נובעים מהרצון לרע, שוב, מאיזה חיפוי חיצוני שייתן את הפיצוי על הרקנות הפנימית. וכאשר אדם נמצא, כן, אני קורא שם בשורות שהתחלנו קודם, והשחל מקבל את ציור המעלה וכוסף לה, כמו שהוא מצטייר בלבבו, אצל השחל, אצל הטיפש, מה זה מעלה? זה שיש רעש, כוב, כי כל החיים שלו הם בדמיונות החיצוניים, שרואים את זה ושומעים את זה, משהו שאפשר להרגיש, להרגיש. שהחתונה מפוארת, אז אפשר להרגיש שיש שמחה. העולם הפנימי, מי שאין לו חוש עדין, הוא לא מרגיש את זה. אז הוא חייב משהו אחר במקום. לשחל, שהוא רואה את המציאות, מקבל את ציור המעלה וכוסף לה, כמו שהוא מצטער בלבבו, בציור רעש והרגשה תחופה, הוא בולטת הרבה בחושיות גסה. אם דיברנו על חתונה, שימו לב למוזיקות בחתונות. זה קשור ישירות לדבר הזה. הדיסקו הזה שהיום יש בחתונות, הוא קשור לזה. למה אי אפשר שקט? למה אי אפשר עם רמקולים? לא יודע כמה, איך, כמה זה צריך להיות דציפילים. לא יודע, הדפיקה ברעש הזה, זה סימפטום תרבותי שוב, לאיזה רצון להרגיש משהו. אם אתה יושב ליד הרמקולים בכלל, אתה יוצא חרש שם, במושבים האלה שם, המסכנים ששמים אותם ליד הרמקולים. אתה לא יכול לדבר. אתה רואה לך, יש שם שוחד שאנשים לא מדברים. אי אפשר, זה... עכשיו נגמרים ריקודים, אתה אומר, נו, סוף סוף, ואז מתחילים יש איזה, שמים איזה פלייבק של איזה מנגינה על דון קישוט, אל תהיה כל כך תמים, וזה, אתה לא מסוגל. אפילו ברגעים האלה, טיפה ליהנות מהחיים, זה קשה. זה קשה. אני באמת ממליץ לכם, החתונה זה פשוט ככה דברים אחרי זה משליחים לחיים. בני זוג ככה פותחים את החיים בחתונה, הרבה פעמים זה סטנדרט לכל, אני פשוט נמצא הרבה בחתונות עם תלמידים וזה, וזה כל פעם מתיש אותי מחדש הסיפור הזה. לא, אני חושב את זה הפעם. היום זה, היום בין המנות, מה הדבר עכשיו? יש איזה טוב השם, זה תמיד איכשהו מתגנף שם, אבל לא, מה, תמחתו נכון שהייתי כבר, אפילו לא זיהיתי את המנגינה מרוב רעש של השאלה הזה. יש כמובן את מי שמאמין לא מפחד, אבל זה כבר, עד פה, זה קשור לקדושה, עם ישראל, זה בסדר, זה אתה חייב, אי אפשר לגשת לחופה בלי הצלילים של המנגינה של מי שמאמין לא מפחד. בסדר, אבל זהו, חוץ מזה, את כל השאר להוריד, רק להשאיר את ה... אמנם אומר הרב, הנאת אכילה ושתייה ויתר תענוגי החושים הם רק מורגשים לשעתם ברעש והרגש גס. זה נותן את שוב את התחושה המיידית שלזה תתווה הנפש הפחותה. אבל בטן רשעים תחסר, אדם כמו שאמרנו הוא מתמכר לזה, התאוות הגופניות הן נעלמות באיזה שלב. כי אינו יכול למלות נפשו תמיד עמהם. על כן ביותר יתגבר בו החפץ אל הרגשות הרוח. והציעו לב, הכבוד הוא כל כך קשה כי הוא פוגם ברוח. הוא מטעה. אדם מדמה שהכבוד הזה הוא נצרך מבחינה אמיתית. כן, זה מגיע לי, זה הקיום שלי. שהן מתמידות יותר, ומעין הרגשת השכרות שמרגיש העדר המנוחה ועסקי המחשבה בבלבול הדמיון בפועל רעש, וזה יחשב אל השכה לעניין חיים חזקים. זה נחשב שהנה, אני מרגיש את הממשות של החיים, כל הזמן יש רע סביבי. אבל יותר מתמיד מזה הוא הסוג של הגאווה. זאת אומרת, כאן הוא דיבר יותר קודם על המשפט הזה של הרעש, של שם הרעש. פה הוא מדבר על גאווה, כמו שאמרנו שהאדם צריך את החשיבות העצמית. שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה בכל מה שיוכל לייחס לעצמו מעלה והצלחה. וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנבזה, שהוא תענוג חומרי ודמיוני, בנוי על שקר ותוהו. פשוט שקר, אין איזה שום משמעות. וכשמרגיש הנעימות הגסה, הוא מתאמץ להגבירה. זה ההתמכרות. מתאמץ להגבירה במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות, נפלאות ומעלות והצלחות, מה זה שלב הבא, ואדם מתחיל לשקר, כי הוא כבר צריך כל הזמן את הסם הזה של הגאווה, שאדם את עצמית, אז הוא כבר לא מקבל את זה באופן טבעי, צריך עכשיו למשוך את המבטים, אז גם מתחילים לשקר, להמציא סיפורים, טוב, זה שאלה טובה. הרב קוק, כמו כל, כמו שכותב אורות התשובה, איפה הרב קוק שהוא מתאר שם את מחווה החץ, כן, שהאדם חוטא איזה איסורי הוא מרגיש, איך הוא ידע. זאת אומרת, זה ראייה רוחנית של אדם גדול, שהוא מבין את ה... יש לו גם את התחושות האלה, אבל בצורה מאוד קטנה, אבל מזה הוא משליך לניתוח תרבותי כללי, איך הדברים מתנהלים. הוא מזה, מה, הוא לא... הוא חי בעולם הזה, הוא... עוד פעם, אז זה לא היה הופיע בצורה כזו, אבל זה הופיע גם בצורות אחרות. הרדיפה אחרי הכבוד זה משהו שמלווה את המין האנושי מימים עברו. אני חושב שהיום, וזו הסיבה, אני חושב שכל כך חשוב מאוד הסוגיה הזו היום, היום הרמת חיים שאנחנו מצויים בה היום, והטכנולוגיה מסוים, היא מאפשרת להיכנס לדברים האלה בצורה בה הרבה יותר אובססיבית מאשר פעם. פעם אנשים לא היו כל כך זמן להתעסק עם זה, למרות שהם גם רצו את זה, הם היו עסוקים יותר בקיום מינימלי. היום יש, ברוך השם, זה שפע שיש היום בעולם, ואנשים כבר יש להם הכל. אז מה נשאר? נשאר הרצון הזה לחשיבות עצמית. חשיבות עצמית. כן, אז אומר, אז הוא מתאמץ להגבירה במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות, שאין בו אפילו שמץ מהם, ומה שיש בו הוא מגדיל אלפי מונים עד שמסתבך הרבה בשקר. זה אמרנו, תהליך של לופ כזה, שאי אפשר להשתחרר ממנו, יש כבר עכשיו שקר, ורוחו מתרגלת להיות גסה עליו, וכל עילוי וכבוד שיעבור על דמיונו, הכל מייחסם לעצמו, כדי להתענג עליהם בעונג דמיונו הכוזב. אומר הרב, הבעיה פה, מה שאנחנו אומרים לאורך כל השיעורים האלה, הבעיה פה זה לא רק שיש פה בעיה של גאווה שהוא קצת שחצן ולא נעים. אומר הרב, איש כזה לא יוכל לבוא לידי חוכמה אמיתית ולא יוכל לטעום טעם עבודה לפי האמת. אדם כזה לא יכול להיות עובד השם. כי כל העולם שלו בנוי על חושניות חיצונית. או חושניות חיצונית ממש, או חושניות נפשית. שהוא זקוק להרגשה של כבוד בשביל להרגיש טעם של משהו. עבודה לשמה היא לא תהיה עצמה. כי כל הרעיון, כל הסיפוק הנפשי בנוי על זה שאני מקבל פידבק חיצוני. לפעמים זה פידבק חיצוני מפותל, שהאדם בנה לעצמו איזה מעמד של סיפוק. אדם, לא יודע, כמו שדיברנו פעם איזה דוגמה, אדם רוצה לסיים איזה ספר, זה נותן לו את התחושה. לא זה שהוא למד את הספר, לא זה שהוא הלך והתקדם עבודת השם, אלא זה שהוא יכול... לשים את זה על המדף ולסמן וי. וגם לפעמים זה סוג של סיפוק. שאדם מתרגל, שוב, לתוצאה ולא לתהליך. זה הבעיה המרכזית בכל הנושא הזה של התמכרות אל הגאווה והדמיון. שאדם לא מצליח לעבוד את הדברים למה שהם. למה שהם. כל החיים זה רדיפה אחרי דברים חיצוניים, ולא התעמקות ברגע של ההישג שלעצמו. בכל תחום, לא בתורה. לא שמח בהישג שהוא השיג בעבודה, הוא שמח רק בבונוס בסוף החודש, או עוד פעם הפידבק, ואם כמובן מישהו לקח לו את הקרדיט, אז זה סוף העולם ולא היה שווה שום דבר, וכו'. כן. כן, בוודאי. זה מתחיל בשלב ראשון שהוא משקר על אנשים. עם הזמן הוא משקר כבר את עצמו. זה הבעיה המרכזית. אדם, בהתחלה הוא אומר, הוא באמת כן, אדם מתחיל לנפח דברים ש... עם הזמן הוא חי ככה. כל דבר שרץ הוא משליך אל עצמו. כן, זה סוג של מגלומניה. לפעמים זה מגיע לרמות מגוחכות, שוב, אנחנו רואים את זה לפעמים. אנשים שהם חיים בעולם משלהם. אבל אצל רובנו זה לא מגיע ברמות כאלה של מגלומניה, אבל עדיין זה מגיע בזה שהאדם, כן, הוא מאוד, מאוד רגיש לכבודו. מאוד רגיש לכבודו. לא, לא יקראו לו לעלות לתורה באיזה מקום שהוא חושב, אתה יודע, שיש אנשים, משפחות שלא מדברים אחד עם השני לכל החיים בגלל הדבר הזה. לא קראו לו לעלות לתורה, או לא, דברים מהסוג הזה. כבוד זה הדבר הכי, 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 הכי חזק היום. כן. אני מסכים, אבל זה שהאדם זקוק ליוצא דופן בשביל להרגיש טוב עם מה שהוא עשה, זה כבר סוג של פחיתות, תמיד? זה החידוש. ברור, זה שההישג אנחנו מרגישים בו טוב לעומת התהליך, זה היה הטבע. אבל לא אומר, זה טבע שככל שהאדם עובד על עצמו, זה טבע שאמור להשתנות. זה שאדם, תחשוב, זה גם מומללות. אדם כל החיים עכשיו עובד. נגיד אדם עכשיו עובד על איזה פרויקט בעבודה. תחשוב, הוא עובד חצי שנה בשביל יום אחד שיהיה את המסיבת השקה ויקבל את התפיחה על השך. זה כואב הלב כאלה חיים. אני מביא דוגמה שכמה פעמים כבר הבאתי אותה ואני חושב שהיא נכונה. תנסה פעם לחשוב על דברים שאתה עושה בגלל שאתה מאוד מאוד אוהב אותם. דברים יצירתיים שאתה מאוד אוהב אותם. לא יודע, כמו ילד קטן שמשחק, ראית פעם ילד קטן איך הוא משחק משחקים, לא אכפת לו מכלום. הוא נהנה מהמשחק כשלעצמו. לא, הוא לא, אחרי זה, שזה בנוי, הוא אומר, אבא, אמא, בואו תראו. אבל כשהוא משחק, זה לא מעניין אותו שום דבר. למה? כי יש לו איזו ענאה פשוטה מהחוויה, מחוויית היצירה. בעומק העניין, אדם הוא להגיע למצב שכל שנייה בחייו היא תהיה כזה. זה קשה לנו. אבל זה שם השאיפה. וככל שאדם הוא יותר עובד לשמה, זה יותר הולך ומתפשט בכל תחומי חייו. הוא עושה את הדברים בגלל שהוא נהנה מהם. נהנה מהם, מסופק מהם, שמח בהם, יוצר בהם. ובסוף, ברור, סוף הכבוד לבוא. אתם יודעים, יש כזה ביטוי של חזל. חשבת פעם, למה חזל אומרים שאם אדם עובד לשמה, סוף הכבוד לבוא? למה חשוב שסוף הכבוד לבוא? תשובה, שיש חשיבות בסוף הכבוד, במשמעות העמוקה, שגם הדברים יראו כלפי חוץ. בסדר, כי הנה בניתי פה משהו, אני באמת רוצה להביא תועלת, וכמו שמענו גם יש עניין שאדם כן יקבל הערכה על מה שהוא עשה, אבל מבחינת אחוזים בנפש זה 95% מול 5%. וזה לשם השאיפה. דיברנו על זה שתפילה היא מאוד מאוד קשורה לעבודה הזו. תפילה בניגוד לתורה שזה הישג שכלי ולימודי, תפילה כל עניינה זה עבודה פנימית. בתפילה אין הישגים. יש כאלה עושים תחרות מי יגמור יותר בערך 18. יש לנו ילדים, אני זוכר. או הפוך, יש כאלה מי עומד יותר ככה. זה גם יכול להיות תחרות. אתה לא איזה מקומות. יש כאלה שלא עושים את זה מתחרות. אני למדתי בישיבת הרמור, תפילת 18 שם בראש השנה. זה מסתיימת ב-4, תפילת מוסף, ב-4 אחרי הצהריים. אז אני תמיד סיימתי ב-2. היה לי שעתיים, לא ידעתי מה כולם עושים, כולם מתפללים וזה. כל הספרים שלמדתי, למדתי בשעתיים האלה. זה היה שעתיים טובות, זה בנה אותי וזה. יש ברוך השם, אין תקומות אנשים שהם נמצאים. אני אומר, בתפילות אין הישגים. תפילה היא כל עניינה ההתחדשות הפנימית של האדם. איך האדם בונה בעצמו עכשיו עולם נפשי יותר גדול מהתפילה הקודמת. לכן אגב, כל כך יש אנשים להתפלל. כי מי שבנוי בעולם הערבי של הישגים חיצוניים, תפילה זה חבל על הזמן. אתה כל זה חוזר על אותו דבר. מה התחדש פה? עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. קשה. בסדר? זה הרעיון. לכן אומר הרב, מי איש כזה לא יבוא לידי חוכמה אמיתית ולא יוכל לטעום טעם עבודה לפי האמת. הוא משחית נפשו מעיקר תכונתה ומאבד את כל המטרה שלו בעולם. על כן יעמול, אומר הרב קוק, יעמול האדם להשיג דעת אמת ואינו תמיד על מה שחסר ממנו להשלמתו, ונפשו דבקה באהבת צור עולמים שהכבוד שלו ועוז וחדווה במקומו, ולא יבוא לעולם לחשוב על מה שאין בו שיש בו. זה עבודה של האדם, לא להגביר בעצמך דברים שאין בך, להיות אמיתי עם עצמך, לא קשר לאחרים, עם עצמך. כי עושר שמחתו המבוקשת הטוב האמיתי והשגת הדעות התאורות והמידות הקדושות לאמיתתן, ומה שיש בו לא יתגדל בציורו כלל יותר מהאמת, מפני שאינו חפץ כי אם בהשגת שקטה ונעימות שלווה, כי זה המטרה. מטרה זה השקט והשלווה. אופה, מה שהרב קוק מדבר פה, לא שקט ושלווה המשמעות של זה נירוונה, אלא שקט ושלווה שהאדם עובד את עבודת השם באמת, ואין שקט ונעימות קודש כי אם בהנחת הדברים על מכוניהם ואמיתתם. שקר לעולם לא יוביל אותך לאן לשקט והשלווה. הוא ייתן לך הישג לטווח קצר, לטווח ארוך אתה הורס את הנפש. וכבוד אלוהים אסתר דבר. כמה שהדברים יהיו יותר בסתר, זה יותר בונה בנפש, בכל תחום. תראו, מוסר אביך במידות הראייה. מידות הראייה זה נספח לספר מוסר אביך, ששם הרב מביא כמה מידות ומבאר אותם. אז בין השאר זה מידות, מידת הכבוד, הוא כותב כך, שימו לב. הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי היא מיישבת את הדעת ומיישרת את השכל ומוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות יותר נסתרות שבמחווי החיים. והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, מתענפים ומסתרגים ומקים שורשים עמוקים במעמקי הרוח, ואדם הולך ומתעלה ועובה לברכה לעצמו ולעולם. ואפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד שבאה מתוך איזה הכרח, אף על פי שאינה כל כך תאורה ואידיאלית, מכל מקום גם היא מאשרת את האדם התומך בהצעדה. זאת אומרת, גם כשאדם בורח מן הכבוד מסיבות צדדיות, זה גם משהו. למרות שאני מסייק פה, בריחה אולי כבר, הזכרנו את זה כבר, בריחה מן הכבוד, זה צריך לבדוק שבאמת זה יהיה בריחה מן הכבוד, ולא רדיפה אחרי הכבוד במסווה של בריחה מן הכבוד. אני אמרתי לכם את דוגמה, שוב בעולם שלנו, של הישיבות, זה בקשים ממישהו להיות חזן, או להגיד דבר תורה, אז הוא, כולם הופכים להיות פתאום צנועים, לא רוצה. זה לא בריחה מן הכבוד ולא שום דבר, זה, כי היום זה לא המשרת אל אדם את הכבוד, אלא זה בריחה מאחריות. אדם צריך לפעמים לא לעבוד על עצמו, לדעת מתי זה בריחה מן הכבוד ומתי זה אשליה. מכל מקום, מערב, מכל מקום היא מאשרת את האדם ותומך בצעדיו, ומתוך ההכרח בא אחר כך הרצון ורוח החיים של ענווה תאורה ושוקטה, שהיא פערן של כל המידות החמודות, הולכו ומתפשט על כל האופי של האדם המחשב את דרכיו ברוח נכון, ומקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידם. בריחה מן הכבוד כל דרך אפשרית, כמו שאמרנו, לפעמים בריחה מן הכבוד זה גם לא לשים לב שנותנים לך כבוד. גם זה לפעמים קורה. זה שבן אדם עכשיו גם מתחיל קושנה להילחץ, שאומרו לו משהו של כבוד, זה גם לפעמים זה סוג של הפוך על הפוך. זה עוד עם שוויון נפש כלפי. אני נזכר עכשיו בסיפור, אפשר לספר אותו באינטרנט, אבל הייתי בצבא, אז שלב הייתי מפקד של בחורי ישיבות, בין השאר היה לי חייל שהוא היה קרוב משפחה של הרב צבי טאו. ואז הגיע השלב של ההשבעה, כן, זה בלטרון, בדרך כלל עושים שם חיל השריון, עושים את זה השבעה. מגיעים כל המשפחה, ההורים וזה. אז אני הכנתי את כל המפקדים, אמרתי, אני תשמעו, מגיע לפה, תלמיד חכם גדול, אחד, אמרתי, רציתי להביא להם קנה מידה, אמרתי להם, זה כמו הרב עובדיה יוסף של הציונים דתיים. הכנתי אותם וזה וזה. הם כולם גם התרגשו מאוד, וזה, אמרו, חיכו, ואז חיכינו שהוא יגיע. אמרתי, איך יגיע? חיכו לה, היה שער לרכבים פרטיים ושער לאוטובוסים. הבאתי את כל הסגל שיעמוד בשער של הרכבים הפרטיים, לחכות שהוא יגיע, שיקבלו אותו וכבוד. חכים, חכים, חכים. לא מגיע. חגים עקים, אז אני מסתכל מהצד, אני רואה, הגיע אוטובוס מירושלים, אוטובוס רגיל, ירד הרב טאו ואשתו הרבנית טאו, זה חרך הצדיק לברכה, ירדו שניהם עם סלים של אוכל ככה מהאוטובוס, וזה, הם לא הבינו, זה היה מדהים, כאילו, החבר'ה, הסגל שם, הם לא, כאילו, מבחינתם זה איבד לחלוטין את כל הערך של הזה, אתה מתרגל לזה, שמה זה כבוד? כבוד זה שבאים אנשים סביבך ושומרי ראש, נכון? עם האוזניות וזה, עושים את הסירנות, זה הכבוד. בדיוק כפוך, בדיוק כפוך. זהו מערב, זה הכבוד הפנימי. זה הכבוד. שאומרים, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. מה הכוונה כבוד רודף אחריו? לא הכבוד החיצוני. הכבוד הפנימי רודף אחריו. הערך, כבוד במשמעות העמוקה, הערך של הדבר, כבוד, כמו שאמרנו, זה יש לזה הבנה פשוטה של כבוד ביחס חיצוני, ויש כבוד, כמו שאומרים, כבוד תורה. כבוד תורה זה לא מהצד האישי, אלא מצד זה שיש ערך לדבר הזה. אתה מכבד אותו כי יש לו ערך. ולפעמים הכבוד עוד פעם, לפעמים זה גם בגינונים, יש גם עניין שלפעמים גינונים. של, לא יודע, אולי מטרף טאו כן צריך ללכת עם שומרי ראש, אם זה מה שיעשה לאנשים מסוימים את תחושת הכבוד. זה כבר סיפור אחר. אבל מבחינת האמת, הכבוד זה הכבוד הפנימי. אתה מעריך את הערך של הדבר בלי שום קשר לגינונים החיצוניים שלו. לכן אומר הרב, והכבוד רודף אחריו כל הבורח, זה עומק הדברים של הביטוי כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. לא שאדם שעכשיו בורח לכבוד שיצפה עכשיו שיכבדו אותו בצורה החיצונית, אלא הכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו, מגדלו ומרוממו, ושומר את תום תארת קדושת התוכן של ענוות הצדק, וזה ההולך ומתעמק ברוחו. לשם אדם אמור לשוף, לשם זה מה שביא את האדם לשלווה ולשמחה, והדבר החשוב ביותר, למלות את חובתו בעולמו. זהו, שאלות? נפלא. אז שיהיה לכולם חנוכה שמח, ובעזרת השם יום ראשון לא הבא, אלא לאחר מכן אנחנו נמשיך בסוגיה.